שלום וברכה וערב טוב למאזינים העיקריים של כל מרן שעל ידי ארגון להבין ולהשכיל. כאן עמכם ראובן זכאים, אנחנו בתוכנית אספקלריה מספר 8 כידוע מהמהר"ל ומעל הטבע. אז הנה, ברוך השם, אנחנו זוכים בחסדי השמיים לפתוח את התוכנית מספר 8 ובשם השם נעשה ונצליח. נפתח בדבר ההלכה, הפוסקים דנים האם אפשר לתת לקטן לבדוק לעצמו את הפירות. הנה, סיימנו את ט"ו בשבט עכשיו, והשאלה נשאלת, האם אפשר לסמוך על הקטן, נכון, לא לעניין הגדולים ממנו, שאגב שעד אחד נאמן ביסורים, צריך שתהיה בידו, ודווקא הגדול, גם אישה קשרה כמובן לעניין, אבל לא קטן. אבל שאני נותן לקטן פרי, שיש פה מציאות של תולעים, האם אפשר לסמוך על הבדיקה שלו, כשהוא אוכל את זה אחר כך, באנו פה לשאלה האם זה נקרא שחייה לקטן בידיים. זה תלוי כמובן גם כן כמה מציאות של תולעים יש. יש בדבר כמה ספקי ספקות. בכל אופן, להלכה נפסק שעדיף לא לתת לקטן פרי שיש בו תולעים, אלא אם כן אנחנו הגדולים, אם זה ההורים או המחנכים, יבדקו את הפרי בעצמם, או שימנעו לגמרי מלהכניס פירות כאלו ולתת לקטנים לבדוק אותם בעצמם. שאלה נוספת יש, איך אפשר לבדוק פרי מתולעים אם זה על חשבון המעלה של שלם? אז כמובן שכל בר ורב יודע שיש חשיבות לדרך על פרי שהוא שלם, אבל כשזה על חשבון עיקר הדין, שזה על חשבון חובת הבדיקה שמוטלת מדין על האדם, אז בוודאי שהעצה היא הוצאה שיפתח את הפרי, למשל תמר, יעשה לו שיקוף לאור השמש או לאור החשמל. אם הוא רואה שהכל נקי והכל בסדר, אז אחר כך שוב יחזיר, ידביק אותם אחד אל השני. בהלכות פציעת הפת מצאנו דוגמה, אם אין ראיה לדבר, זכר לדבר, שאדם יכול לחבר שני חצאי פת בכסם, ואז יש לזה מעלה של פרי, של פת שלמה. אותו דבר גם לענייננו, אדם יוכל לעשות את הדבר הזה, והשם יהיה בעזרנו, שיחשב לו כפרי שלם, וגם כמובן עשה את עיקר הדין, בדק שלא יהיה איזה חלילה איזו תולעת. כידוע, מה שמרן הראשון לציון אמר בזמנו על הרוויה, שיש דברים שאולי הפריז על המידה, כשאומר למשל לבדוק גרעין גרעין, אם מדובר בגרעיני חמניות, הרבי תשובת הריבש, מה נקרא מיעוט המצוי. אבל אני חושב שגם מרן הראשון לציון שליטה מודה בדברים שהתולעים מצויות בהם מאוד, או למשל מצויות ואי אפשר לראות אותם. עכשיו אני מדגיש, לא מדובר פה בתולעים שאי אפשר לראות אותם בגלל שהעין רגילה לא רואה אותם, אלא בגלל שהם יודעות להתמין את עצמן, להתחבא בין קיקי הסלעים, או הצבע שלהם, צבע כזה שקשה להסגיר אותם, קשה להסגיר את הצבע הזה, משום שהצבע מאוד מאוד דומה לגוף הפרי. אז באופן כזה גם הרב יודע שכל בעל נפש יימנע, או יבדוק העוגן ויבדוק הדקטב, או שיימנע לגמרי. על זה אמר שלמה מלך, ושמת סכין בלעיך עם בעל נפש אתה. כלומר, כולם על אדם לפיו, שאדם יישאר עם משהו מכניס לפיו, שלא ייכשל חס וחלילה. עכשיו, ואגב שהפוסקים כתבו שתולעים שבמים, תולעים שהם לא נראים, אז אין חובה על האדם להימנע מלשתות את המים, אבל שוב, שם מדובר על תולעים שאי אפשר לראות אותם בעין רגילה. אז לא צריך להביא זכוכית מגדלת, בטח לא צריך להביא מיקרוסקופ כדי לראות את התולעים. אבל כאן מדובר בתולעים שכן אפשר לראות אותם בעין רגילה, בגלל קוטנם, לא מדבר על משהו מזערי מאוד. הם מאוד מאוד דומים לצבע של הפרי, הם לא רוחשות, קשה לאתר אותם. יש מעין זה מה שכתב מרן בשולחנו הטהור ביורד דעה בלכות איסור ויתר לגבי תולעים שנמצאו במרק, בלכות הערובות, שם מרן מביא כמדומני תשובת הרשב"א. כרגע אני בנסיעה מחוסר ספרים, אבל בזיכרוני שם כתוב שמי יש תולעים במרק לשנן את המרק, כלומר אפילו שהוא לא מוציא אותם, אבל זה לא בגלל שאין תולעים במרק, אלא זה בגלל שאתה לא יכול לאתר אותם מבין העלים שם, או עם כל התבלינים ששמת, אז אתה רואה שמוטלת שם חובה לסנן את המרק היטב, וגם יש עד כמות נוספת של תולעים, ואדם רוצה בכל זאת, אז יש מצב שאסור לו לאכול את המרק הזה בכלל. זה אומר, כל מה שידו של אדם מגעת, זה חובה. המינימום זה המקסימום, כדי שלא תצא מכשול ותקלה מתחת ידו, ושלא יקשר באכילת תולעים, שכידוע זה מהעבירות היותר חמורות, של כל תולה ותולה, חייבים 5 מלכויות, רחמנא ליצלן. ונותן עניין להזכיר מה שכותב רבנו האור חיים הקדוש, כידוע שגם לו יש חיבור מעולה, מצוין, הוא לא צריך לעדותי חלילה, אבל יש לו חיבור על יורי דעה, או שהיה לו חיינה וחיינה, אבל החיבור על יורי דעה נקרא פרי תואר. כידוע שהפרי חדש והפרי תואר הם נכתבו פחות או יותר על אותו משקל, על שניהם על יורי דעה ושניהם כותבים זה על זה. אז שם כתב רבנו האור החיים הקדוש, גילה את איזוז גבורתו בחלק יורי דעה, כמו בכל חלקי התורה הקדושה. הוא כותב שהסיבה שיש עוד תולעים, והסיבה שאולי מציאות יותר תולעים, שימו לב, יותר, זה לפני 250 שנה, יותר מהזמנים הקודמים, כותב הרב, בגלל שהתולעים נוצרות מהאיפוש, וככל שיש עבירות יותר, ככה האיפוש מתגבר. מאחר שכתבו הראשונים על מה שקרה אחרי דור המבול, שאז לצערנו תוחלת החיים התקטנה. למה? כיוון שהאוויר נהיה מזוהם, בגלל חטא בני האדם, האוויר יזדהם, האוויר יתלכלך, ולכן יש השפעה אפילו על הצומח, כמו שאומר המסיעות ישרים בהקדמתו, שכשאדם מתעלה הוא מעלה את כל העולם עמו, ולהפך להפך. אז כחלק מהעניין הזה של הירידה, עוד ירדנו, אז גם הירידה הזו באה לידי ביטוי בנגיעות המצויה ביותר בדורנו. יש עוד פרמטר שצריך להזכיר אותו היום, המציאות הזו שמשמרים דברים לאורך זמן, יש מקררים, יש מחסנים, יש שיטות יחסון מיוחדות. ממילא חיי המדף של מוצר מתארכים בכל מיני שיטות שונות ומשונות, ואז האדם יכול להתקל יותר בנגיעות, כי הוא יותר רגוע, הוא יותר שלב, הוא משאיר דברים יותר זמן מבעבר, ולכן המציאות יכולה לגרום ליותר ויותר נגיעות. כמובן שכל דבר לפי עניינו, אני לא אומר שצריך להיכנס לפאניקה, אבל בהחלט שכל דבר צריך לבדוק טוב, אם זה קטניות, אם זה קמח כמובן, שבכל ישראל לתושת המנהג לנפות אותו כהוגן, כמו שצריך. יש אגב תשובת האור החיים הקדוש בפרי תואר, תשובה מפורסמת לעניין הפת של נוכרים, פת של נוכרים כידוע עשרות הרבנן, אבל במקום חיי נפש, כשאין פת אחרת, מתי יש כמה תנאים שמותר, באופן הוא דן שם גם לעניין תולעים, איך להתייחס לעניין הזה. טוב, היום כמובן שקט שקטנו, תאהבת את האבינו, אדם צריך להתרחק מאוד, ברוך שם פת ישראל מצויה, מה גם שאפילו מטעמי היגיינה צריך להיזהר ביותר מפיתם של הנוכרים, בפרט של הישמעאלים, זהירות יתרה, ואין המקום להאריך בכבוד הציבור, למה צריך להיזהר בדבר. אבל עוד בא גם העניין הזה של תולעים, שהם לא מנפים את הקמח, איך להתייחס לעניין הזה אחרי הבחינה וכו' וכו', תשובה מפורסמת של הפרי תואר בעניין הזה. אז אני חוזר לעניין שיש פה עוד סיבה, בגלל שחיי המדף מתארכים ממילא, גם הנגיעות יכולה להיות יותר מצויה, לא תמיד החומר שימור פועל את פעולתו כהוגן, וכאמור גם נורות העזרה לא נדלקות בזמן, בגלל שסומכים על חומר משמר, סומכים על יחסון נאות, סומכים על כל מיני שיטות מיוחדות של יחסון, ולכן צריך להיות הרבה יותר ערנים. אני אומר את זה בעיקר לאברכים העיקרים שלנו, בטח גם לבחורים. מטבח של ישיבה זה גם מטבח שצריך הרבה הרבה עינה פקיחה, ברוך השם לא נחשדו רבותינו ראשי הישיבות לבן. אני רוצה להגיד לך אבל שלפחות בבני ברק שמעתי על יוזמה נפלאה להעמיד משגיח, לא תמיד הטבח, הטבחית, עם ענייני איסור ויתר כהוגן, הכמויות הן כמויות גדולות, כמויות מסחריות, וצריך באמת לשים לב שזאת הפסדה שם תקלה מתחת ידינו, בפרט שמדובר בבני תורה, השם לא מביא תקלה לצדיקים, בפרט במידה דאכילה כמו שאומרים התוספות בגיטין, אבל בכל אופן אנחנו אף אחד לא חושב את עצמו ברמה כזו, מה גם שצריך להיזהר ביותר כל עמל אדם לפיו, אף אחד לא חושב שהוא צדיק, שם לו בזה את הכלל תחת ידו, אני לא אומר את זה עליכם חלילה. בוודאי שחובת האדם לבדוק את מקום שידו מגעת, לא לסמוך על הנס בדבר הזה. צריך למצוא פרחים איך לעשות את הדברים בצורה טובה, כדי שיהיה מבחינת הסירו מכשול מדרך עמי, מה גם באולמות רבה המכשלה, צריך בזה הרבה הרבה זהירות, לא להגיד זה רק אורז, לא להגיד זה רק קטניות, לבדוק טוב, ברוך השם, על זה נאמר, גדול הנה מגיעו יותר מירי שמיים, ידוע הפירוש שרבנו הראשון לציון שליטה, רגיל לומר אותו, הזכיר אותו כבר מרן במאור ישראל, שאדם נהנה מגיעו, הכוונה שבקי בהלכה, ויודע מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, לא אומר על כל דבר אסור, אלא על מותר מותר ועל אסור אסור. יחד עם זאת, כמובן חובת הזהירות כפולה ומכפלת. יש עוד נקודה שרציתי להוסיף בקשר לעניין של תולעים, שמעתי את זה מאדם שמומחה לדבר, אדם שמתעסק הרבה בענייני אגרונומיה וחקלאות, אומר שלהבדיל כמו אצל האנשים, האדם מפתח עמידות כתוצאה מחיסון, חיסון כידוע שעניינו לתת לאדם נגיפים מוחלשים או מומתים מהדבר הנורא והיום, מהחיידק המסוכן, ואז הגוף מייצר נוגדנים, והיה כן לעולמי מה שחזל הקדושים כתבו במשנה ביומה, מי שנשכו כלב שוטה, אין מאכילים אותו לחצר כבד שלו, תראו מה שכתב מרן גם לעניין רפואה סגולית אם מותר לחלל שבת כדי לעשות צו החול, ובעצם העניין החצר כבד של הכלב זה הכלב השוטה, הכבד זה המקום היותר היותר מנוגה ברמינן, והנה אתה אומר שהיה מקובל בזמנם להאכיל את הנשוף וראה אותו ואכל אותו ואכל וחי לעולם, מאכילים אותו מהכבד של הכלב הנגוע וזה יכול היה לעזור לו. אז הנה אתה רואה את העניין הזה של חיסון הגוף, כדי שבחרו בחוכמתו הרבה נתן לגוף את הכוח לייצר נוגדנים וללחם ממש עם, עם החלק הנגוע ושב ורפא לו. אז כשהאדם מייצר נוגדנים, אז גם המזיקים שבטבע לומדים להתחסן, לומדים להתחשל, ומצליחים להיות עמידים גם בפני חומרי ההדברה והחיטוי החריפים ביותר. תמיד אחרי שאתה מדביר, יכולים לבוא מרעושים, לבוא תולעים, לבוא כל מיני זוחלים שהם כבר עמידים להדברה הקודמת, וצריך למיטב תענית לתעניתו, אתה צריך לתת להם עכשיו הדברה חזקה יותר, אגרסיבית יותר. ולכן, לפעמים אני שומע טיעונים, גם הציבור שלנו, בני התורה, מה סבא שלי אכל תולעים? קודם כל, השם ישמור, הכל יכול להיות. הפוסקים, בעיקר הפוסקי הספרדים, שאצלנו היינו רגילים יותר באכילת ירקות, לא רק מלפפון וכו', אלא גם עלים, כולם יודעים את הפולמוס שהיה סביב עלי הגפן, כמה רבנו חיים פלאג'י הצטער על העניין הזה, תראו מה שכתב בנו בספר צוואה מחיים, איך היה נזהר מבדיקת תולעים, מבעית, אתה קורא שם, מבין על הרעיון, כמה רב היה נזהר, היה נמנע מאכילת דברים, שאפילו יש בהם איזה חשש, תחשש של אכילת תולעים, עיין לו גם בספר כף החיים, מה שכתב בעניין הזה, על הזהירות, על אלו שאוכלים, בכל מקום, ולא שמים אל ליבם על תולעים, כי אמר היה כן לעולמים, זה לא דבר חדש. אז יכול להיות שכן, לצערים היו כאלה שהיו נכשלים. עוד מה שנוסיף, שכפי שאמרנו, המזיקים נהיו עמידים יותר בעוונותינו הרבים, העיפוש התרבה בעולם, גברו העוונות בעוונות הרבים. וגם, כאמור, הזמן שכל מוצא לפעמים מאריך ימים ושנים, גורם לו גם מאידך אולי להיות יותר בסכנת נגיעות, ולכן לשים לב לדברים הללו ו... להשגיח בשבע בדיקות וחקירות לפני שמכניסים משהו לפה, ואחרי שאדם עושה כל אשר לאל ידו, אז מובטח לו שגם מן השמיים לא תצא תקלה מתחת ידו, גם מן השמיים שומרים עליו ומסייעים אותו שלא ייקשט. מבחינת הבא להיטהר, מסייעין בידו. נדבר עוד מילה על השלג שלא הגיע בסוף לירושלים, אינני יודע כרגע מה קורה, אבל בכל אופן ידעתי שהייתה אכזבה רבה אצל ילדי ישראל, אבל חשבתי שלכל דבר צריך לראות באספקלריה תורנית את הרווח כנגד ההפסד. אז נכון ששלג זה דבר מאוד נחמד, וגם אם יהיו חתיכם כשנים כשלג ילבינו, המקובלים מן הסתם שעושים גלגולי שלג גם יתאכזבו אכזבה רבתי, אבל צריך להסתכל גם על הצד השני, כמה ביטול תורה זה גורם או אפשר לתאר. ולמה? בואו נתחיל מילדי ישראל הקדושים, המסולאים בפז, שנשארים בבית. אז יש מקומות שעשו יוזמות לעשות שיעורי תורה, אבל ההורים לא תמיד בטוחים, לא תמיד שולחים את הילדים שלהם בלב שקט למקומות הללו, בגלל סכנת ההחלקה, שהיא סכנה גדולה מאוד. אז נמצא שגם כך הילדים לומדים פחות, ואין מבטלים תורה אפילו לבניין בית המקדש. כדי כך, אפילו צריכים תינוקות של בית רבן שיעזרו לנו לבנות את בית המקדש, מסוס חיינו, נשמת אפנו, מה שחיכינו והמתנו לו בציפייתנו, ציפינו אלפי שנים, לא לוקחים את ילדי ישראל שיעשו בבניין, בגלל שהתורה שלנו חשובה מהכל. עוד דבר ידוע, מפי עולים ויונקים יסד תאוס, מרן זצ"ל תמיד דיבר בקודשו על שבח לימוד תינוקות של בית רבן, והיה ממליץ את הפסוק לשון רכה, תשבור גרם, תשבר ראשי תיבות תינוקות של בית רבן. יוצא אפוא שלכל צד יש צד, אז איך אפשר לבטל תינוקות של בית רבן מלימוד התורה? יש בזה גם עוד משהו שלדעתי לא כל כך נותנים עליו את הדעת, זה הסכנה שיש בשלג. אנשים מחליקים, אנשים לפעמים שופרים ידיהם ורגליהם, כמה עוגמת נפש. אז אם כמובן זה נגזר מן השמיים, אז אין ספק, אין ספק כמובן שאנחנו שמחים בכל דבר שהקדוש ברוך הוא נותן, הנותן שלג קצמר, כפור כאפר יפזר. אגב, ידוע פרובות יפה מהבעל שם טוב שאומר שהקדוש ברוך הוא נותן שלג קצמר, כלומר, כמות השלג שיורדת בעולם היא בדיוק מכוונת כנגד הצמר שיש בעולם כדי להתגונן מפני הצינה, כדי להתגונן מחמתו. כן? אז יש גם את הנקודה הזאת. אבל אם זה לא הגיע, אז לא הגיע, אז ברוך השם, עלינו לשמוח גם בעניין הזה שברוך השם, התורה נשמעת כרגיל, ואין ביטול תורה, ואין עוגמת נפש לאנשים, צריך לזכור, אנשים עושים חתונות, עושים אירועים, שיעורי תורה שמתבטלים, יש לשלג גם מחיר. ולכן, אם הדבר הזה לא קרה, אז עלינו לשמוח בריבוי התורה שנעשה כתוצאה מכך. זה מזכיר את העניין הזה של תפילת עוברי דרכים. אתם יודעים שהכהן גדול ביום הכיפורים היה מתפלל שלא תעלה לפניך תפילת עוברי דרכים. כלומר, אדם הולך ברחוב והגשם יורד על הארץ ויש בידו סחורות, מחטים שהוא מוכר, צינוריות, משקפי שמש, וברגע שאדם הולך ברחוב והשלג יורד, הוא פוחד שהסחורה שלו תחליט והוא נושא עיניו למרום ומבקש מהקדוש ברוך הוא שיפסיק את הגשם. שימו לב שהכהן גדול צריך ביום הכיפורים, יום אדיר בימי שנה, לבקש שהתפילה שלו לא תתקבל. של האדם הזה, ההלך הזה, שאני יודע מה דרגתו הרוחנית בכלל, מה הכוח העצום של תפילה. זה מלמד אותנו שתפילתו של אדם שנמצא במצוקה, אפילו מצוקה של מה בכך, של כמה מחטים, של קצת נזק כלכלי קטן, מול נזק לכל העולם, אבל אם הוא יתפלל מקירות ליבו, תפילתו עלולה להתקבל ולמנוע טוב מכל העולם, עד כדי שצריך הכהן גדול לבקש את זה. מזה בין תבין מה כוחה העצום של תפילה. באמת, מנצל שוב את הבמה הזו לבקש מכם, אחי וראי ואהובי, להתפלל על אחינו יעקב בן שולמית, להתיר עליו בתפילה, לחמש שמיים מרובים, אין תפילה ששווה ריקם. כל תפילה עושה פירות ופרי פירות, ואני מבקש מכם בכל לשון של בקשה, תזכירו אותו יעקב בן שולמית, תזכירו אותו לרפואה שלמה יחד עם שאר חולי ישראל, שישוב לאיתנו הראשון, ובעזרת השם נזכה שהקדוש ברוך הוא ישלח דברו אותו וירפא אותו ואת כל החולים בעם ישראל, רפואה שלמה והבריאים יתמיד בריאותם, אמן כן יהי רצון. דבר נוסף רציתי לומר לכם, זה יסוד גדול. השבוע, בשבת האחרונה, שבתתי ביוקנעם. ברוך השם, בכל עיר שאנחנו מגיעים, אז כל השבת שיעורים, שיעורי תורה, שיעורים בהלכה, דרשות והרצאות, ועם ישראל כידוע צמא לדבר השם. אתה רואה את המהפכה העצומה של מרן וגם של בנו ממשיך דרכו, מרן הראשון לציון. בכל מקום שאתה מגיע אתה רואה כמובן ילקוט יוסף וכל ספרי מרן, כמובן שזה ממש חובה בכל מקום של תורה, בכל מקום של תפילה, והלב מתרחב לראות קהילות קהילות שנוהגות על פי מרן, שכל מעשיהם על פי מרן, ואין כל מקום שדבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים. כל דבר שאתה אומר להם בשמו של מרן, כל הלכה, כל חידוש תורה, הלב שלהם מתרחב ומתמוגג ושמח. שם מצאתי ספר שקוראים אותו פלגי מים. הייתי שם עבורת יפה. אמרתי, אני אספר לכם. אמנם אנחנו פרשת בשלח, כבר עברה, והערת שבת, כן, עדיין, שנמשכת עד יום שלישי, גם היא כבר מאחורינו, גם זמן רבנו תם כבר עבר, אפילו זמן רבנו תם עבר, אבל בכל אופן, הדברים נעים הרי לשעתם ונעים לעתיד לבוא. כידוע, כשמשה רבנו עמד עם בני ישראל על שפת הים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו. והנה, אפלה ופלה, מה שתמאים כל המפרשים, מה זה מה תצעק אליי? מה היה מצופה ממשה רבנו בזמן כזה, אם לא לצעוק אל השם יתברך, כאשר המצרים מאחוריהם והים לפניהם, ואין לידם להושיע, כמו שהמדרש מביא משל, שהיונה ברחה מפני הנחש ורדף אחרי הנץ, או להפך. בקיצור, אל מי יש לנו להישען אם לא על אבינו שבשמיים? אז שם הביא דבר יפה בשם רבי חיים קניבסקי. יכול לומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, כמו שאומרת אמרה במגילה. שואל הרב את אותה שאלה, מה זה באמת, מה תצעק אליי לדבר עם בני ישראל וישאו? ובכן, הסביר הרב ובהקדם מעשה. מעשה שהיה בדידי, אומר שבא אל הפעם יהודי, הוא לא סיפר את זה על עצמו, אבל מקדים בספר פלגי מים מעשה שקרה איתו, ואיך הרב שמח את זה לעניין הזה של מה תצעק אליי. בא אל אדם ואמר לו שהרופאים נואשו ממנו, אמרו לו שאין לו תקווה, שאי אפשר שיהיה לו בן. ויהודי הזה היה בצער גדול, והלך לרב, בבחינת מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם. וראיתי לאחרונה דבר מעניין, בשם מרן הראשון לציון שליטה, הורים שבאו אליו, שקיבלו על חיה מרבי חיים קניבסקי, ומצוטט שמה שהם הלכו אחר כך לרבנו הראשון לציון שליטה, ואמר להם בשם אביו, שהדברים שאומר רבי חיים קניבסקי, הקבלות שהוא מציע לקבל, לא להימנע מהם, לא להתחמק מהם, כיוון שדברם נשמעים, יש איזה נוסח מאוד מופלג, ראיתי את זה באחד העלונים, אז כך ציטוט ממרן הראשון לציון שליטה. טוב, בכל אופן לענייננו, אמר לו רבי חיים קניבסקי, תקשיב, אתה תשיג מישהו שמבסים אותו, שמחרפים אותו והוא לא משיב, ותבקש ממנו ברכה. טוב, מה יעשה האיש הזה? איפה ימצא דבר כזה? מה, הוא יכול לביים כזה אירוע? אבל הנה השם לידו מקרה, באיזו חתונה, ניגש מישהו לעיר לתזמורת, ובא לתזמורת, התחיל לצעוק עליו, לגעור בו, לצעוק עליו, וביזה אותו, וחירף אותו, והיהודי הזה רץ אליו, אמר לו, תעשה טובה, אל תענה. הוא אמר לו, מה אתה תוכב את חותמך למקום הזה? מי הביאך הלום? מה אתה מתעבר על ריב לא לך? אמר לו, מתחנן אליך, זה פיקוח נפש. אמר לו, מה פיקוח נפש? מה אתה רוצה? אנחנו לא רבים, אני רוצה לענות לו. להשיב לו מנה אחת אפיים. לא, אל תשיב, זה פיקוח נפש. אחרי שהרגיע אותו, סיפר לו כל אותו מעשה, אמר לו, תשמע, יש עכשיו הזדמנות פז לברך אותי, והברכה תתקיים. שח לו את אותו מאורע עם רב חיים קניבסקי, ואז אותו אדם ברך אותו מנעמת ליבו, שיזכה להיפקד בזרע של קיימא. וראו זה פלא שאותו יהודי נפקד בדבר ישועה ורחמים, ואחרי שנה אשתו חבקה בן זכר, ורב חיים קניבסקי היה הסנדק, ואותו יהודי שביזו אותו ולא השיב, שמע חרפתו ולא השיב, הוא היה זה שאמר את הברכות. דרך אגב, אני נותן עניין להזכיר מה שאמר לי מרן הראשון לציון שליטה, שהגיע לברית המילה של בני, ואמר לי שקבלה בידו ממרן רבי אבאו, רבן ומאורן של ישראל, שהסנדק צריך לומר גם את הברכות. מעלתו של הסנדק, לומר גם את הברכות. בזה יישב את השאלה שהפסקים מביאים, כתוב הרי בזה יישב את הקושייה, הדרכים הוא שאומר שלא היו לוקחים סנדקאות פעמיים בהלכות מילה, בגלל שבבחינת חדשים לקטורת, הקטורת מאשרת, והפוסקים שואלים, לא ראינו ולא שמענו אדם שיתאשר, מהסנדקאות יש כמה תירוצים על העניין הזה. בכל אופן, רבנו הראשון לציון, סך, כך אמר לי בברית של בני, שמרן דרכו בקודש הייתה גם לומר את הברכות, כי הוא אומר שזה חלק מהמצווה שמוזלת על הסנדק. וכנראה, דן גרמה שאדם יתאשר אם יעשה את המצווה הזו כהלכתה. טוב? שהם יזכנו. אגב, הסטייפר היה אומר, שהיו שואלים אותו, הרי הרב סנדה כל כך הרבה, איפה האושר של הרב? אז הוא היה מראה בורא באצבע על הספרים שלו, אומר, מי אמר שאושר זה רק אושר כלכלי? אושר זה אושר רוחני. לכו לחמו בלחמי. טוב לי תורת פיחה מאלפי זהב וחסף. טוב, לעצם העניין, כמו שאמרנו מקודם, אז הוא אמר את הברכות, ברכת קניבסקי היה הסנדק, וברוך השם, הכל בא למקומו בשלום. כששאלו את הרב, מה המקור לדבר הזה? מאיכן יצא לו הדבר הזה, שמי שומע חפתו ולא משיב? מאיכן יצא לו הדבר הזה, שמי שומע חפתו ואינו משיב? אז כשהוא מברך הברכה מתקיימת, אז הוא אמר, שמח את זה על הפסוק הזה. מה תצעק אליי דבר בני ישראל וישראל? הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, הטבע של האדם, הטבע האנושי של האדם, כשמחרפים אותו, הוא משיב. אתם יודעים, כתוב, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים עליהם, הכתוב אומר, ואוהביו, קיצץ השמש בגבורתו. החפץ חיים היה אומר כמדומני, שהנעלבים ואינם עולבים זה דרגה אחת. מה הפירוש? מעליבים אותו, והוא לא עולב. כלומר, הוא עונה, אבל הוא לא עולב. הוא עונה, הוא אומר, אני לא עשיתי כך, או למה אתה חושד בי, וכו' וכו'. זה בבחינת נעלבים ואינם עולבים. אומר הרב, אבל יש דרגה גבוהה יותר, שזה שומעים חרפתם ואינם משיבים. כשאדם בכלל לא משיב, שותק לגמרי. זה מעלה יתרה. אז הוא אמר לו, הרב, תקשיב, הרי אדם מטבעו, הוא עונה. הוא לא יכול שלא לענות שמחרפים אותו. ואם האדם שובר את הטבע, אז הקדוש ברוך הוא מוכן לשבור את הטבע בשבילו. ולכן הוא אומר, אני אמרתי לך לבקש ברכה מהאדם ששבר את הטבע שלו. אני יודע שבדרך הטבע יהיה לך קשה מאוד להיפקד. הנה הרופאים הרימו ידיהם. אבל אם אתה מבקש ברכה מאדם כזה ששבר את טבעו, את הטבע האנושי, לענות למחרפיו, אז זה יכול לגרום לך בעזרת שם להיוושע, כמו שאכן ראית. וזה הסביר הרב את מה שקרה עם משה רבנו. השם אומר לו, מה תצעק אליי דבר עם בני ישראל וישאו? תמנו, מה זה מה תצעק אליי? אלא למי יצעק? ודאי שצריך לצעוק לשם מתברך. אומר, אנחנו רואים שם שכאשר בני ישראל הגיעו למצב ולמצוקה הנוראה הזאת, אז היו שם כמה סיעות, כמה כיתות, אבל היו אלו את המקטרים, ואילון העם על משה, מי ייתן מותנו במדבר, ניתנה ראש משוב המצרימה, רוצים לחזור למצרים. משה רבנו יכול להגיד להם, תשמעו רבותיי, הנה מצרים באו לעשות לכם קבלת פנים חמה. אמר אויב, ארדוף אשיג, הנה הם באים להחזיר אתכם לחיים טובים ולשלום, כביכול, כן? משה רבנו שתק. הוא אומר, כיוון שמשה רבנו שמע חרפתו ולא ישיב, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי? אתה לא צריך להתפלל עכשיו, דבר בני ישראל וישאו. יש לך כוח עצום בבחינת הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו קצת השמש בגבורתו. יש לך כוח עצום ורב עכשיו להביא ישוע לישראל, דבר לבני ישראל וישאו. אתה לא צריך אפילו להתפלל. בכוח שבירת הטבע. החידה הזאת צהל כותב על מה שאומר רבן שמעון מגמליאל כל יומי, גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. אומר החידה, מה זה לא מצאתי לגוף? הרי השתיקה היא טובה לנפש, טובה לנשמה, איפה מצאנו ששתיקה היא טובה לגוף? אז אמר החידה ששתיקה היא טובה לגוף, למה? שהרי המקובלים כותבים על כל עבירה ועבירה, כעס אחד, מניעה מכיבוד אביהם אחד וכהנה וכהנה, כל עבירה נותנים כל כך הרבה תעניות. אומר הרב, אבל אם אדם שומע חרפתו ואינו משיב, אז זה תיקון עצום ורב לכל החטאים. כמובן, מקבלה לעתיד, שאדם לא ישוב עוד לכיסלה. אז אומר הרב, נמצא שכשאדם שותק למחרפיו, קשה לו, הוא מתגבר, הוא ממש מוסר את נפשו, מלבינים את פניו, וזה מסירות נפש, כמו מוות. הוא שותק ולא משיב, אז אומר, זה כמו הרבה הרבה תעניות וסיגופים. זה עולה לו כמו הרבה תעניות וסיגופים. אז נמצא שהוא אוכל ושותה ונהנה, והוא לא מסתגף בסיגופים גופניים, והוא לא בצום, כידוע שהיום נחלשו הדורות. ידוע מה שמרן הראשון לציון כותב, וכבר אביו הקדוש והגדול כותב, שהיום בדורנו נחלשו הדורות, ואי אפשר לעשות צומות, הרן הראשון לציון שתיתה דיבר על זה בשיעור האחרון, במוצאי שבת, השיעור שמועבר גם בכל מרן, דיבר על העניין הזה שתעני דיבור לעשות בלימוד, זה מה שיכול לעזור הרבה, כי תעניות ממש קשה לאדם, והגמרא בתענית אומרת שתלמיד חכם, אסור לו לצום בגלל שהוא ממעט ממלאכת שמיים, אז אפילו צומות שמה שמחויבים אין ברירה, אבל לעשות צומות נוספים זה לא דבר פשוט, זה לא דבר שכדאי לעשות, כיוון שזה ממעיט מלימוד או אדרבה, ירבה בלימוד, יעשה תעני דיבור בלימוד, אז זה התיקון הגדול ביותר. אבל הנה האחידה מציעה עוד דרך נוספת, שזה כשאדם שומע חפתו ולא משיב, אז בכך זה עולה לו כמו הרבה הרבה תעניות וסיגופים. אז הנה דוגמה, והנה הסבר מניח את הדעת העניין שלא מצאתי לגוף טוב משתיקה, שהגוף לא משתגף, אבל השתיקה של האדם היא שווה הרבה. כבר אמרו רבותינו, תולה ארץ על בלי מה, שאדם בולם פיו בשעת מריבה, העולם עומד עליו, צריך להבין את זה. אז אני ענה די אמרי, בדרך הדרש אמרתי, אם אדם באמת בולם בשעת מריבה, אז מובן שהעולם חייב לו. העולם אומר, רגע, אתה העמדת אותי, אתה עכשיו הצלת אותי. אם העולם היה חלילה עומד להיחרב ולהרס, העמידה שלך הצילה אותי. נמצא שהעולם הכיר לו טובה, לכן הוא יכול גם לשלוט בטבע, ותגזור אומר ויקום לך. ולכן אפילו דברים שהם נגד הטבע, הוא יכול לעשות. משום שהקדוש ברוך הוא הטביע בעולם, שעל ידי שאדם מתגבר על טבעו, מידה כנגד מידה לא בטלה, ויכול באופן זה גם לבטל כל גזרות קשות ורעות מעליו ומעל עמו ישראל. אני מתנצל לפניכם בגלל הקושי של ההקלטה בתנאים הללו, מה גם שמודיע אני צערי הרבים שגם עכשיו אחרי שהקלטנו כחצי שעה אז נמחקו חלק מהדברים, אנחנו עובדים קצת בשיטות מיושנות, אבל ברוך השם אנחנו לכן לקצר אני צריך, ואני אפרד מכם בברכת שים שלום, טובה וברכה. תזכו לגדול בתורה ויראת השם תורה, תזכו להתאבק בצדיקים חכמי התורה אשר מפיהם אנחנו חיים, תזכו לשקוד על דלתות התורה, להגדיל תורה ולהאדירה, ולהצליח בכל אשר תפנו, ובעזרת השם נשתמע בתוכנית אספקלריה מספר 9. נקווה שיהיו גם תנאים יותר נוחים ולא תלתו לדגברי בדרכים, ואז נוכל להעביר את הדברים בכל ברור וצלול. יהיו ברוכים, בשורות טובות וכל טוב.
לשמיעת ההקלטה, הקישו 1. לאישור ההקלטה, הקישו 2. להקלטה מחודשת, תודה רבה. הקלטתם בהצלחה את קובץ מספר 0.